אז רציתי הערב לחלוק איתכם כמה הרהורים ומחשבות אשר התחילו לפני שהגעתי לרטריט הזה, ממש לפני שהגעתי לרטריט הזה. הייתי בלוויה של הסבתא של החתן שלי, הבעל של הבת שלי, החתן שלי, המחותן? לא, מחותן? לא, זה ההורים שלו מחותנים, כן, שאני לא עושה טעויות, זה החתן, החתן, לא, זה דברים חשובים. והספידו אותה כל מיני אנשים, והבעל שלה הספיד אותה, והיא הייתה באמת אישה מאוד מוכשרת כזו, מאוד, היא עבדה בתחום החינוך ועשתה והקימה, והייתה איזה, אני לא הכרתי אותה כל כך, הכרתי אותה מעט מאוד, והיא באמת הייתה אשת פעלים כזו, היא עשתה הרבה דברים טובים בעולם. וכשהוא הספיד אותה, אז הוא ככה סיפר על הכל, ואז הוא אמר, הוא דיבר באנגלית, כן, הוא דיבר באנגלית, ואז הוא אמר, אבל הדבר שהכי בלט, התכונה הכי, עם כל ההישגים והפעילות וזה, מה שהיה הכי ייחד אותה, אמר, she was kind. She was kind. She was a kind person. וחשבתי על זה הרבה, כאילו אפשר להגיד המון דברים על אנשים, נכון? באמת היה הרבה מה לומר עליה. אמר שזה היה התכונה הכי בולטת אצלה. She was kind, she was a kind person. ואני חושב שאנחנו ברטריט הזה ובכלל אחת התכונות או אחת האיכויות שאני מוצא שהיא כל כך לא אינטואיטיבית, היא כל כך לא היא משהו שאנחנו צריכים וטוב שנטפח בתוכנו וניתן לזה מקום ונדע איך לגשת את זה. אז אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות ויש איזה מגוון שלם, זה איכויות הלב, זה מטה וקרונה, זה אהבה וחמלה, אבל יש איזה המון מנעד שלם של ביטויים או של פנים של האיכויות האלה, של איכויות הלב. והדרך, הבודיזם או ההצעה הזאת לא בכדי נותנת לה, נותן או מקדיש כל כך הרבה התייחסות וכל כך הרבה מקום וכל כך הרבה הזמנה להתיידע לאיכויות הלב האלה, וגם לדעת איך לעשות בהם שימוש מיטיב עבורנו ועבור אחרים כמובן, ואיך להפוך את זה לא עוד למשהו שהוא nice to have, שזה יהיה נחמד להיות כזה, אלא ממש לאיזה ציר ש אנחנו יכולים ככה לחיות איתו ולחיות סביבו ולהתעמך על ידיו. והתרגול הזה של של המטה, על מטה זה רק מילה אחת, זה טווח שלם של למעשה כל איכויות הלב, מי שמכיר, מי שמכירה, אברהם אביהרות, הם פנים שונות של אותה איכות מרכזית של מטה. אז גם החמלה זה ביטוי של מטה, גם השמחה, שמחה בשמחת האחר, שמחה בשמחת הקיום, היא גם פנים שזה, גם אופקה, זה גם ביטוי של האיזון הנפשי, זה גם ביטוי של אופן של מטה. והתרגול הזה הוא כל כך חיוני ותומך, במיוחד שמתמודדים עם קושי, עם קושי כמו כאב, אובדן, מחלה, או כל ביטוי אחר של קושי או של דוקה בחיינו. ולמטה ממש יש, אני אומר מטה, אבל רק שיהיה ברור לנו שאנחנו מדברים על הרבה יותר מי שמתרגם זה רק כאהבה, זה הרבה יותר רחב ועמוק מזה. והתרגול הזה הוא מאוד מאוד תומך, כי למטה ולחמלה ולכל האיכויות האלה יש כוח מרפא. יש ממש, זה כוח רוחני, אבל הוא גם כוח מרפא. ועד שאנחנו לא מכירים את זה, עד שאנחנו לא מבינים איך התהליכים האלה פועלים ומתיידעים ופוגשים ומכירים אותם והופכים להיות ממש חלק ממי שאנחנו, אז אנחנו יכולים להתייחס לזה כאל משהו כזה חיצוני שטוב יהיה אם נלמד לטפח אותו. אז לאיכויות האלה של טוב לב, של רוחב לב, של נדיבות, של ידידותיות ועוד ועוד, אכפתיות, קבלה, ובאמת רשימה מאוד מאוד ארוכה, הם קודם כל פועלים על פי הראייה הבודיסטית, הם פועלים כנוגדן, כאנטידוט, כנוגדן לרגשות האוכרים, למשל התנגדות, לעוינות, לביקורתיות, כעס, שיפוטיות, שבמיוחד במפגש עם קושי, כן, הם מאוד מאוד נוכחים בנו. הם מאוד עולים שם, הם מאוד ממש צובעים את החוויה שלנו. והחיבור לאיכויות הלב, במיוחד, בפרט במצבים כאלה, מאפשרים להתרכך, מאפשרים להיפתח, מאפשרים להשלים הרבה פעמים עם תנאים ונסיבות שפשוט מתבטאים בחיינו. לא הזמנו אותם, לא ביקשנו אותם, אבל הם שם. ומה שהבודה מציע בתרגול של איכויות הלב האלו, זה לימוד של, או התקרבות אל, או היכרות עם האקולוגיה הפנימית שלנו. ממש אפשר לחשוב על זה במונחים האלה. וזה כלי מאוד מאוד יעיל כדי לגשת אל המשטחים האלה, כדי ממש לטהר את התודעה. הבודה, מי שמכיר, משתמש במונחים האלה. לטהר את התודעה ממה? לא שהתודעה היא לטהר במובן שהיא אחורה, כן? אז אנחנו משתמשים באיכויות האלה כדי לטהר את התודעה ולאפשר לנו לפגוש את הצלילות, להכיר, להתיידע וממש לחיות, הייתי אומר, ממש כך, את הצלילות הטבעית של התודעה, את חוסר האחירות הזו. אז חמדנות וכעס וקנאה עשיתי לי רשימה, אבל אני חושב שהיא קצרה. כי אפשר להוסיף לה עוד, עוינות, תעתוע, אין ספור איכויות שעולות ומופיעות בנו, ושוב, תמיד כתוצאה של תנאים ונסיבות. לא כתוצאה של איזה טעות שעשינו, לא כתוצאה שאנחנו יכולים לייחס, כן, לעצמנו כמשהו שאנחנו עושים, בצורה לא נכונה, כן? אלא פשוט גם אנחנו חלק ממארג שלם של תנאים ונסיבות, כן? שיוצרים את המופע הזה שאנחנו קוראים לו אני או עצמי בנקודת זמן מסוימת, ואז מפעילים אותנו, ואז יכולים להתבטא כך עם כל המופעים האוכרים האלה. אז מטה מאפשרת לנו עוד דבר מאוד מאוד חשוב, חוץ מהמפגש עם, חוץ מההבהרה של התודעה, אם אנחנו חפצי חופש כמובן, זה לפגוש מתוך עמדה שיש בה סבלנות וקבלה והכלה וטוב לב ונדיבות, כן? לא רק את האחרים, לא רק את העולם החיצון, אלא גם את העולם הפנימי, את עצמנו. אז זו עמדה, ניתן לומר ש... בסדר? פתאום נעלמתי לעצמי. כן? בסדר? אז זו עמדה פנימית שלא נאחזת בפגמים, לא דוחה את הקשיים, שמאפשר לנו באמת לפגוש את הביטויים או את המופעים הכי מפחידים, הכי דוחים, אולי אפילו הכי מאיימים שעולים בנו, אבל ללא הדחייה והסלידה, וגם אם עולים דחייה וסלידה, גם אותם נקבל. גם אותם להכיל. כשמדברים על איכויות הלב, מדברים עליהם במונחים, אחד התיאורים של איכויות הלב, זה שהם בלתי מדידים, או בלתי מדידות, הם לאין, ללא שיעור. זאת אומרת, אין גבול לאיכויות האלה. Okay? וחשוב להבין את זה. כי תמיד, אני תמיד שאני מדבר על זה בהדרכות ובהנחיות, תמיד אנחנו יכולים לצעוד עוד כאילו צעד קטן אחד לאחור, ולראות שהאיכויות האלה יכולות להכיל גם את מה שנראה לנו לפעמים כמו איזה מין מחסום בלתי אביר. פתאום איזה מין ביטוי כזה שנוכח. אז זה מתחבר אצלי לעוד דבר שמאוד נוכח בחיינו היום, ואנחנו חווים עכשיו את ה... התחממות, נכון? חווים את זה פה בעין דור, חווים את זה בכל העולם, את ההתחממות הגלובלית, והתחזיות מדברות על כך שבעוד לא הרבה עשרות שנים, אזורים שלמים יהפכו למדבריות. אמרו לכם, אזורים שלמים יהפכו פשוט למדבריות, ואי אפשר יהיה לחיות בהם, אם אפשר יהיה לחיות בהם איכשהו, אז זה יהיה לחיות איכשהו בצל מזגנים או מערכות אחרות, שגם הן תורמות לזיהום ועוד ועוד למעגל האכזרי הזה, ה-vicious circle הזה. ותארו לעצמכם איזה חיים אלה יהיו, מנותקים מעולם החיצון, מהטבע או ממה שישאר ממנו, לא יודעים חום, לא יודעים קור, תלויים באופן מוחלט במערכות המפלצתיות האלה, זוללות האנרגיה שכמובן יטביעו את חותמם ורק ינציחו את התלות הזה עוד ועוד. אז כן, טראמפ אמר שמה פתאום, אחרים, מה פתאום, אין כאלה דברים, המצאות של ה... יש כאלה שגם אצלנו אומרים את זה, אבל זה כבר ויכוח אחר. אז כן, זה כאן. אז אנחנו רוצים, בהקשר של השיחה שלנו, להיות מסוגלים להתבונן גם במדבריות שבתוך הלב שלנו. באותם אזורים אולי צחיחים, אפשר להגיד, שבהם הקמנו כל כך הרבה חומות ומגננות שהם... במידה רבה אפילו ייבשו את האדמה של החיים שלנו, והותירו אותנו אולי מפוחדים ובודדים ומבודדים וכלואים באיזה מין חומות כאלה. אז ויפאסנה, התרגול שאנחנו עושים, זה היכולת לראות קודם כל בצורה מאוד מאוד בהירה, מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד חדה, את התהליכים הפנימיים האלה שבונים את עצמנו, בונים אחרים, בונים עולם, ו- יש דימוי שמרבים להשתמש בו, נכון, שאתם מכירים גם של שתי הכנפיים, כן? אז ויפאסנה ניתן לומר שזו כנף החוכמה שמאפשרת את הראייה הבהירה והחודרת הזו. בעצם התרגום של ויפאסנה זה ראייה בהירה וחודרת, התרגום המילולי. אז זו הכנף הזו. אבל הבודה לימד שאי אפשר, שהיכולת הזאת לא יכולה לעבוד בלי הכנף השנייה, הכנף של איכויות הלב, ובמיוחד כשאנחנו רוצים לפגוש את כל אותם אזורים שאולי צחיחים בליבנו. והזמנה היא קודם כל להפנות, אתם זוכרים בתחילת המפגש שלנו, בתחילת הריטריט הזה, דיברנו הרבה על העיניים הטובות. ההזמנה היא קודם כל לפגוש גם את זה עם עיניים טובות, גם את מה שהראייה החודרת הזו, הפנס הזה של המודעות שמתחדד בנו, של המיינדפולנס, של איך שלא נקרא לזה. ואז הוא מראה לנו, הוא מראה בבהירות גם אולי את מה שאנחנו לא רוצים כל כך לראות, אולי מחפשים דרכים לא לראות. אז ההזמנה היא קודם כל לראות את זה, לדעת את זה, להכיר את זה ולהכיר בזה. אז העיניים הטובות נחוצות כדי לאפשר לנו להתבונן במה? כן? בקטנוניות שלי וברגזנות שלי ובתחושת חוסר הערך או מה שזה לא עולה שם, כן? ואז להפנות אליהם, להסתכל בעיניים טובות, להפנות אליהם את האיכות הזו. כן, של טוב הלב, של החמלה, של הקבלה. כי הם יכולים להיות מאוד מאוד מחייבים כמו שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים היטב. ישבנו כאן בקבוצות וככה בנדיבות שלכם, בקבוצות שלי לפחות הצעתי להתייחס אל השיתופים האלה כאל דנה, כאל נתינה. אנחנו מגישים את עצמנו כדי שנחלוק ונשתף, ונראה שאנחנו לא לבד עם זה, קודם כל. אז זה יכול להיות מאוד מאוד מחייב המפגשים האלה, והשיפוטיות תעלה בנו באופן כמעט אוטומטי, בתגובה למבט, לבהירות הזו של מה שנחשף ומתגלה. ותחשבו רק כמה האור הבהיר והחשוף של המדבר יכול לפעמים להכאיב לעיניים. אז אלו חלקים בתוכנו שאנחנו אולי לא רוצים, אולי פוחדים לראות, שהיינו רוצים איכשהו להעלים ולסלק. ושוב, יש איזה המון המון ביטויים. אולי התחושה שלא רואים אותי ולא שומעים אותי, ואין לי מקום בעולם הזה, ולא מקשיבים לי ולא מעריכים אותי. היא יכולה להיות איזה מין חבל ארץ צחיח כזה. אנחנו מוצאים את עצמנו, עם זה יש עוד הרבה כאלה, אנחנו מוצאים את עצמנו מסתובבים בעולם כל הזמן, אנחנו מחפשים למצוא איזה אישור לזה או איזה סתירה לזה, כן? וככה אנחנו מסתבכים עם עצמנו ומרבים לתחון את עצמנו, נכון? מעגלים האלה של השיח הבלתי פוסק הזה, כן? ההתנצחות הזו. והשאלה מבחינתנו שאנחנו מדברים על האיכויות האלה, איכויות הלב, באיזה טון זה נעשה? שאלתם את עצמכם פעם, באיזה טון אנחנו מדברים עם עצמנו? באיזה טון? איזה מנגינה? זה טון נוזף או מייסר או מלכה? אולי זה יכול להיות טון אחר של קבלה, של הכלה, של נדיבות? אוקיי, זה מה שאני פוגשת עכשיו, זו החוויה כרגע. אוקיי. שוב אני חוזר לנדיבות, האם אנחנו באמת יכולות להיות, האם אנחנו בדרך כלל או מעט מדי, האם אנחנו נדיבות עם עצמנו? האם אנחנו נדיבים ונדיבות עם עצמנו? זהו מה שהוא אמר. It was kind, kind. זה עמם אותי, אני מסתובב עם זה ימים כבר, כאילו, אני חושב על זה, באמת. פתאום, דווקא את זה הוא בחר להגיד. ושאלות שעולות מהמבט הזה, כשהוא נעשה עם עיניים טובות, כן? מה צריך לעשות עכשיו? מה אני יכולה לעשות כדי להשקוט את המדבר הצחיח הזה? ואלו שאלות שהבודה עודד אותנו לשאול מתוך חקירה ומתוך רצון להיטיב עם עצמנו. וחשוב מאוד מאוד להבין את זה, על מה זה יושב. כדי לשחרר מסבל. זה מה שהדרך מציעה. כדי ללמוד איך אפשר לשחרר, להרפות, להקל, לפוגג דוקה על כל ביטוייה. זה אחד מביטויי הדוקה הנוקבים שאנחנו מכירים. אז מה בהתנהלות שלי, מה בהתנהלות בדפוסים, בהרגלים, בנטיות, מייבש את האקלים הפנימי שלי והופך את את המרחב הפנימי, את הארץ הפנימית שלי למדבר, ומה יכול להשקוט ולהפריח ולהזין? מה מחיה אותי? השאלות ששאלנו היום בשיתוף. איפה הכוחות שלי? מה טוען אותי? על מה אני נשען? מה מזין אותי? מה נוגע בי? מה פותח את הלב שלי? כדי מה? כדי להזכיר לי את היופי ואת העומק שנמצאים במהות שלי. אז אחד העקרונות או אחד האופנים שבהם, יודעים, טיפול פסיכולוגי עובד, זה שאחד העקרונות זה נוכחות לא שיפוטית וקבלה, קבלה שלא מותנית. זה תנאי הכרחי כדי שאדם בכלל יוכל להביא את עצמו לטיפול ויפתח את האמון שמתבקש כדי ליצור איזה טיפול תומך ומועיל ומשמעותי. אדם ירגיש שהוא יכול להביא את עצמו כפי שהוא, יוכל לדבר בלי חשש על מה שמציק לו. ולהבדיל מטיפול פסיכולוגי, אז בחיים המדיטטיביים, המטפל והמטופל, אלה פשוט שתי פונקציות בתודעה. אפשר לחשוב על זה ככה. יש את המתבונן, את האיכות המתבוננת, דיברנו על זה לא מעט. משהו בי תמיד יודע, התודעה יודעת. משהו בי פשוט תמיד יודע, בי, בך, בך, בכולנו. ככה בנויה תודעה. אנושית, פשוט יודע, כן? ויש את החומרים שבהם אותו חלק מתבונן, אותו חלק יודע, פוגש או רואה. אז בדרך הדרמה ניתן לומר שאנחנו המטפלים של עצמנו, המטפלות של עצמנו. ושמתפתחת עמדה פנימית כזו, שהיא קשובה ושהיא מקבלת, שהיא אוהדת, עמדה של מטה, של קרונה, של חמלה, רק אז מתאפשר לפחדים לעלות, לנטיות הלא מיטיבות לעלות, ורק אז מתאפשר לחשוף אותם, או הן עולות, הן צפות על פני השטח, ורק, אנחנו כבר יודעים שרק מה שנחשף, רק מה שחשוף, אפשר באמת לרפא. וכשהעין לא שופטת, לא דוחה, לא מבקרת, רק מתבוננת, זו בדיוק האפשרות שלנו לעבוד איתם. לבדוק את עצמנו, לראות מה מפעיל אותנו, על מה זה יושב, איך בנויות הרבה פעמים חומות הכלא שלנו. אז שמענו בקבוצות, אני חושב לא מעט, עד כמה זה קל להפנות מטה ואת כל ביטוייה למעגלים הקרובים שלנו, בטח של היקרים לנו, קרות לנו, וגם לאנשים שאיתם אנחנו יותר אוהבים להיות, להתרועע, לחיות. אבל כפי שהבודה מדריך אותנו, המטה לא עוצרת שם. ואת עיקר העבודה שלה היא עושה, של תיאור הזיהומים המנטליים האלה, היא עושה במקומות הקשים, הדחוסים והתקועים שלנו. ויש לה תפקיד כפול, או תפקוד כפול, או פונקציה כפולה. מצד אחד היא מראה לנו היכן המקומות האלה, מראה לנו אותם, כן? חושפת אותם, מראה לנו היכן החומות, איך הן בנויות, איפה הלב אטום, איפה אנחנו מחזיקים קושי ועוינות וטינה. ויחד עם זה, בלי הגישה האוהדת, בלי הנוגדן הזה, אנחנו לא נוכל באמת לעבוד איתם. זה בלתי אפשרי. זה פשוט לא עובד. אולי להפך, הרבה פעמים עולה שאלה, כשאני עם מיינדפולנס, שאני רואה בבהירות כזו את הדברים, אז אני מרגישה שזה מעצים את הקושי שאני חווה, נכון? נכון? אנחנו מאוד על זה, ואז אנחנו רואים את זה במין בהירות כזו חותכת, וזה קשה להיות עם זה. כי מה שחסר שמה, מה שחסר שמה זה בדיוק זה. זה בדיוק העיניים הטובות האלה, כן? שרואות, שמתבוננות, כן? ורוצות להיטיב. ולא שופטות ולא מבקרות, ואם שופטות ומבקרות, מקבלות בהכלה גם את השיפוט, לכן אמרתי, תמיד הצעד הזה, גם את השיפוט בעינות ואת התינה ואת חוסר היכולת להכיל. אנחנו יכולים להכיל את חוסר היכולת להכיל? נשמע איזה מין, כן? מה פרדוקסלי קצת, נכון? תנסו. זה מאתגר, כן? אם אני יכול לראות את ההתכווצות הפנימית הזו שבאת הזה, את הסלידה ואת התינה ואת הדחיפה, וגם אל זה להביא את אותו, כן, כן, זה קשה, כן, זה לא נעים, כן, לא נעים, לא נוח להיות עם זה, לא נעים, אני רוצה רק להדוף את זה, כן? אבל זה מה שעולה, וגם את זה אני מקבל, להכיל, אני חוזר את חוסר היכולת שלי להכיל, והסכמה לראות את זה כך, או להתבונן בזה כך, היא בפני עצמה כבר פועלת כנגד המרדפת. היא בכלל מאפשרת לגשת את זה. זה מה שגורם לנו לא לשנוא את השנאה, ולא לסלוד מהעינות, ולא לפחד מהפחד. אם אתם רוצים יותר קונקרטי. ומאוד בולט, שמאוד מאוד בולט, אני זוכר באחד הסיפורים שמספרים עם המורים, נדמה לי זה היה דלאי למה, אבל אני לא זוכר, שהתחילו להגיע למערב, להיחשף לזה, ונדהמו, ממש נדהמו, מהכמויות של מהגילויים של השנאה העצמית, שפשוט נדמו לראות כמה אנשים בכזאת קלות מיד מתייצבים במקום הזה שלא אוהב, שונא ועוין, וממש נדמו מהגילויים האלה. אז אני לא יודע, אני לא עושה חלוקות כאלה, במזרח זה אחרת, זה פה, אבל זה אחד הדברים שנתקלתי בו, כשככה נפגשתי פעם באיזה, לא זוכר אפילו איפה, אבל זה ככה נחת פתאום, והתחילו, וכשהתחלנו לעבוד, והביאו, והמיינדפולנס, וכל הטכניקות, והוויפאסנה, וזה הגיעו למערב, אז פשוט, אז הלכו ישר לזה, או הלכו יותר לזה, כן? זה היה גילוי שאפשר לעבוד, אפשר לחדד ככה את התודעה ואת תשומת הלב ואת המודעות וכל זה. ואיכשהו זה הביא לאותם מקומות והתחילו להבין שחסר שם משהו. הפנס החד הזה, סיפרתי באחד הקבוצות על מורת זן ששרלוט ג'וקובק קראו לה, שמעתם את השם, אמריקאי שנפטרה לפני מספר שנים, שהיא סיפרה על הדרך שלה, כן? עבודה מדויקת, היא הפכה את ה... זה היה כל כך שרפ, כל כך חד, היא הייתה, היא הגיעה לרמות התבוננות, אנחנו ככה מבקשים מכם להיות, כן, להיות בתשומת לב איזה רגע שניים לנשימה. היא הגיעה ממש לרמה של חדה של התבוננות, כמו קרן לייזר כזאת, ואחרי כמה זמן, היא פשוט הבינה, היא חשה, היא הרגישה שזה לא נכון, שזה לא מיטיב איתה. מה יוצא לי מההתבוננות הזאת, שכל רגע חותכת את כל חוויה, ורואה בדיוק מה קורה בזה, והיא הבינה שחסר שם הלב, וכשהיא דיברה על זה, היא אמרה, אני פתאום הבנתי שאני הופכת, היא השתמשה במילה הזאת, לרובוט נטול רגשות, ולא לשם אנחנו רוצים ללכת. אז אם אנחנו באמת ככה עובדים עם זה מתוך הבנה של לאן אנחנו רוצים או של איך אנחנו רוצים לעבוד ולפתח ולטפח את האיכויות האלה ואיך הן פועלות, כן? אז אם אנחנו רואים את ה... נגיד את הכעסים ואת החמדנות והקטנוניות, כל מה שאנחנו מגלים שם, והשיפוי, שיפוטיות והפחדים ואולי החוסר, הערך העצמי. מבט של מטה, של חמלה, יכול גם להסתכל על זה, כן? לא מבעד לעדשות הקבועות של מה אני עשיתי, או מה עשיתי לא נכון שכרגע זה מתבטא בי. כן? מבט יותר עמוק, מבט יותר חומל, כן? יכול להבין שהמסע הארוך שלי בחיים, כן? התנאים והנסיבות שבהם נולדתי, למשפחה הזו ולהורים האלה ולתרבות הזו וכל הדברים, כל המסע הארוך הזה שאני קורא לו חיים, כן? שלא תמיד ידעתי לפעול נכון, שלא תמיד בחרתי את הבחירות שאולי היו יכולות להיות יותר מטיבות. וזה ככה עכשיו, אוקיי? שבמובן מאוד מאוד עמוק, אם תרצו קרמטי, אני תולדה של התנאים והנסיבות של המארג העצום הזה שאנחנו קוראים לו חיים, שבנקודת הזמן הזו שאני מסתכל על מה שאני לא אוהב לראות, כן? זה, ככה זה. במקום אולי האשמה, במקום אולי ההלקאה, במקום אולי השיפוטיות. זה ככה זה עכשיו. אני תוצר של זה. כשאנחנו מדברים על קרמה, אז אנחנו מדברים על זה. אני היורש של כל תהפוכות החיים שלי, כל המסע שלי בחיים. אז אלה היו הכישלונות שלי, ואלה היו הצלחות שלי, וזה מה שבנה את האופי שלי, והשיות שלי, של מי שאני היום, כן? וכל זה מותנה. כל זה מותנה. זה מובן מה שאני מניח כאן עכשיו? כל זה מותנה. ומפה, עם המבט הזה ועם ההבנה הזו, אני יכול להתחיל לעבוד, לעשות משהו. ואם אני רואה את זה כך, אני, מה שאני קורא לו אני, בנקודת הזמן הזו, כנסיבות של החיים, מין תוצר הקרמטי, כן? אז אני יכול להפנות את המטה אל עצמי יותר בקלות, את החמלה אל עצמי יותר בקלות, וממש לבקש ולאחל לעצמי, מי ייתן ואני אהיה, או אלמד להיות חופשי מזה, משוחרר מזה. לא בגלל, מי ייתן עכשיו עם המבט למה שכאן עכשיו והלאה וקדימה. מי ייתן ממש לאחל לעצמי ולברך את עצמי ולבקש עבור עצמי. מי ייתן, אני עושה את זה בלב שלם ומלא. אני רוצה להיטיב עם עצמי. אם אני מבין לאן מובילה הדרך הבודיסטית, כן? אם אני מבין עוד מאפיין, מיכל הזכירה את זה בשיחה שלה, עוד מאפיין של מציאות שקוראים לו אנתה, אנתה. אם אני מבין גם את זה, או מבינה גם את זה יותר לעומק, כן? אז אני מבין גם שאין איזה משהו פסול בבקשה עבור עצמי, כן? בבקשת הטוב, נקרא לזה, עבור עצמי. כי אני מבקש את זה עבור עצמי, אני מאחל לעצמי, אבל בא בעת, מכיוון שאני לא מתקיים במנותק מאחרים, מאחרות, מכל מי ומה שסובב אותי, קוראים לזה בבודהיסטית אנתה, לא עצמי, לא אני, כן? אם אני מבין את זה, אז אני מבין איך מטה בעצם תומכת בהבנה הזו, או מתבטאת כהבנה של זה. אם אני מיטיב עם עצמי, בהכרח זה יחלחל, זה יזין, זה יתבטא, באופן שבו אני אהיה, פשוט אהיה, בכל האינטראקציות שלי עם, גם עם אחרות ואחרים. אז התרגול של מטה מראה לנו וחושף קודם כל עד כמה אנחנו נאחזים בעצמנו, או ב... מה שאנחנו קוראים לו אני או עצמי. גם בכעסים שלנו, בעלבונות, בקינה, בביקורת, בשיפוטיות, בדעות שלנו על עצמנו. ותרגול מיומן של מטה מאפשר לכל אלה לעלות כדי שנוכל לוותר עליהם. כדי שנוכל להניח להם. הבודה מלמד על שחרור באמצעות אי האחזות. ללמוד לא לאחז, למה? מכיוון שלא ניתן לאחז. אחד דיבר על זה בשיחה שלה, כן? מכיוון שהדברים הם נטולי איזושהי עצמיות מהותית, מכיוון שתמיד הם מתקיימים, הם תמיד דינמיים, הם תמיד בתנועה, כן? אז פשוט לא ניתן לאחז שום דבר. ומוטב ללמוד לא לאחז במה ש... ברור לנו בכזאת בהירות שהוא בוודאי לא מיטיב. אז הלימודים של הבודה הם גם תרגול, אבל הם גם פרי. זה גם חשוב לומר, לא איזה לימוד תיאורטי. יש רובד פילוסופי תיאורטי מאוד מאוד עמוק לדרך הבודיסטית, ואני מאוד מאוד ממליץ ומציע לכולכם גם ללמוד, להכיר את התיאוריה, כן? באמת, ללמוד לעומק כמה שאפשר. כן? אבל הלימוד הזה שזור ומשולב, כן? בהתנסות, בחוויה שלנו. שזור ומשולב. כן? ההבנה משחררת, ההבנה של התהליכים האלה משחררת, והבנה של תהליכי הבנייה, ברגע שאנחנו מבינים איך משהו נבנה, משהו שהוא לא מיטיב, איזשהו דפוס, איזשהו מאפיין, איזשהו תוואי, ברגע שאנחנו מבינים איך הוא נבנה, ואיך הוא יוצר דוקה בחיינו, אנחנו יכולים להבין גם איך לפרק אותו, איך לפעול איתו. ולכן חשוב מאוד להיות בקשר עם האיכויות האלה ולבנות כל הזמן מה מזג האוויר הפנימי, איך מרגיש הלב שלי עכשיו, מה מצב התודעה, מה יזין אותי עכשיו, מה חסר לי עכשיו, אולי מה עודף. כי אם אנחנו מוכנים, לומדים ומוכנים להסתכל על זה בעיניים האחרות האלה, בעיניים הטובות האלה, האוהדות, החומלות, אנחנו כבר מזינים ארץ אחרת. אנחנו כבר קוצרים את הפירות של המבט הזה. הרבה פעמים אנשים שואלים, בסדר, התבוננות, התבוננות, התבוננות. אוקיי, נו, ומה אני עושה אחרי שראיתי? ההתבוננות עם העיניים האלה היא כבר העשייה. היא כבר הפעולה. מבינים את זה? יכולים לראות את זה? כי אנחנו לא חושבים ככה. בסדר, ראיתי, נו, אז מה הלאה, נכון? מה הלאה? זה ההלאה, זה כבר הפרי. ברגע שאני מתבונן בעיניים חומלות, בעיניים לא עוינות, על מה שאולי קשה לי לראות, זו כבר עשייה. זה כבר אינטראקציה. זה כבר מערכת יחסים אחרת. ומתוך מערכת יחסים אחרת, נוצר כבר הדהוד אחר ממה שאני פוגש. ואז אנחנו מתחילים, כתבתי לי, אקלים אחר מתחיל לסרור בתוך הארץ הפנימית שלנו, בתוכנו. אנחנו לומדים איך ככה לנתב שמה. תיך נתן זה עוד אחד מקורות ההשראה של רבים מאיתנו, תאי, כן. הוא אומר שעיקר מיומן יודע איך להפוך את הזבל שלו לדשן. אז זו עוד אחת מההזמנות של האיכויות האלה. איך לעבוד עם מה שהרבה פעמים נתפס כמו הזבל שלנו, מה שהיינו רוצים אולי לטמון באיזה, איך להפוך את זה לדשן, איך לעבוד עם זה בצורה מיומנת ולראות מה אפשר על הבסיס של זה. זאת האמת הראשונה של הבודה. האמת הראשונה של הבודה מזמינה אותנו לראות את הקושי, ולהבין איך הוא נוצר, ומתוך הראייה הזו, מתוך ההבנה הזו, של תהליכי התודעה האלה, כן? מתוך זה, אנחנו יכולים לראות, כן? איך הדברים נוצרים, איך הדברים נבנים, איך התודעה פוסעת בנתיבים שהם לא מיטיבים. אם התנועה הודפת, אני לא יכול לראות את זה. עם האוטומט הזה, דיברנו על זה, נכון? לא מעט. עם האוטומט הזה שעודף, אני לא יכול לראות את זה. והדרך הבודיסטית היא כל כך רדיקלית, כי היא מזמינה אותנו לעשות את מה שאנחנו לא רוצים לעשות. את מה שאנחנו מותנים לא לעשות. לא לפגוש סבל. לא לפגוש כאב. אין ספור אסטרטגיות מיומנות יותר, מיומנות פחות, חלקן אגב עובדות, עובדות טוב, אבל זה רק זמני. והדרך הבודיסטית, האמת הראשונה, מזמינה אותנו, אחד המורים שלי, אני לא זוכר מי זה היה, לא חשוב, אמר חיים שלמים שלנו, כן? הם חיים עוקפי סבל, נכון? עוקפי סבל. שמים את הווייז, מנסים לראות איך לעקוף. אבל הדרך הבודיסטית אומרת לנו לזרוק את הוויז, לא לסמוך עליו, במילא לא, אי אפשר לסמוך עליו. אבל זה דרך חוצת סבל, דרך חוצת דוקה, דרך שהולכת אל לב הדוקה. למה? לא כי אוהבי דוקה אנחנו. כדי להבין איך דוקה נבנית. לא נבין איך דוקה נבנית, לא נוכל ונלמד לשים לה קץ. ולכן איכויות הלב מאפשרות לנו לגשת אל דוקה וביטוייה באופן שיאפשר לנו באמת לעבוד איתן. השיחה הזאת תיקח קצת יותר, זה בסדר? בסדר לכם? מי אמר מעולה? גם ככה אני לא אגמור אותה, אז ננסה לסיים באיזה נקודה סבירה. אז אחת הדרכים החשובות, וחשוב ככה לאמץ את זה וגם להבין את זה, שבהם התרגולים האלה עובדים, התרגולים של איכויות הלב, זה שאנחנו עובדים תמיד ברובד של כוונה, ברובד של התכוונות. אנחנו מתכוונים, אנחנו מתכווננים למטה, ברובד של ממש כוונה והתכוונות. זה אנחנו כמו, שוב הדימוי של עיקרים תמיד עובד, אנחנו זורעים את הזרעים האלה של מטה. חשוב לומר עוד דבר בתרגול הזה, אנחנו עובדים, ואני משתמש במילה עבודה, ללא תלות בתוצאות. כי אם אנחנו נשב כאן, ולא שאין תוצאות, לפעמים אנחנו באמת יכולים לחוות איך הלב נפתח, והלב נפתח הרבה פעמים. אבל אם אנחנו מותנים ותלויים רק בזה שפתאום תעלה בי איזו הרגשה של וואו, בואו, כולם. לא בטוח עד כמה זה יעלה, אולי גם אפילו באופן יותר צר או מוגבל. אז אני אומר, הכוונה היא, אנחנו לא עובדים ברובד של התוצאות, ואז אנחנו אומרים, מטה עובדת או לא עובדת. מטה יותר איכות, כן, שיש בנו, ואנחנו עובדים ברמת הכוונות כדי לחשוף אותה ממה שחוסם אותה, ממה שמחסה אותה. כל איכויות הלב האלו. כשאנחנו מפתחים אותם במלואן, אז אנחנו יכולים באמת לדבר עליהם כעל ברמה ביהרות, משכנים שמימיים. אז לכן אנחנו עובדים ברובד של הכוונה. אני מתכוון, הדימוי של זרעים הוא טוב, אני מתכוון לזרוע את הזרעים האלה, וכמו שאנחנו יודעים היטב, מי שיש לו גינה או מי שלא זה, זורעים את הזרעים, למרות שכתוב על השקית שהם כעבור כך וכך שבועות, זה, אז לא תמיד, יש תמיד תנאים ונסיבות שלא הולכים תמיד עם מה שכתוב על השקית. אז אנחנו עובדים ברובד הזה של כוונה והתכוונות, ממש כוונה והתכוונות, ופחות עם תלות בתוצאות. ומה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט זורעים זרעים קרמטיים. חשוב לומר איזה מילה על זה, לא ניכנס לכל הנושא הענק הזה של קרמה, זרעים קרמטיים. אז הפירוש המילולי של קרמה זה פעולה, והבודה הצביע על כך שמה שקובע את איכות הפעולה זה הכוונה שבבסיסה, או המוטיבציה, מה מניע את פעולה שאנחנו עושים. ואנחנו יכולים, כן, שאנחנו מדברים על איכויות הלב, לבחור באופן מודע להשקות זרעים מסוימים, ולהתכוון לכיוונים מסוימים. אחת ה... גם זה לא ניכנס, אבל אחת התיאוריות או הלימודים מדברים על כך שבתודעה שלנו יש זרעים, יש 52 מאפיינים מנטליים שחלקם מתחלקים לקבוצות, חלקם מטיבים, חלקם ניטרליים, חלקם לא מטיבים, ויש לנו אפשרות לבחור בחירה את איזה זרעים אנחנו בוחרים להשקות. אוקיי? זה מאוד מאוד עוזר באופן ממש פרקטי לשאול את השאלה הזו, כן? כשעולה בי איזה כעס או איזה קנאה או איזה עוינות, איזה סידה וזה, אוקיי, אז האם אני משקה עכשיו את הזרע הזה? או שאני יכולה לבחור להשקות זרע אחר שרואה את זה, כמו שאמרנו לפני רגע, ואומר, אוקיי, זה עלה, נעים לנסיבות, זה ישנו עכשיו, זה... או אני פרוש את זה כך, ואני רוצה להשקות את הזרעים האלה. מכילים, זה כך, זה הופיע. אני לא צריך לחפור בהכרח על מה הוליד את זה כרגע. קודם כל אני אקבל את זה שזה כך. ויש ממש מחקרים מדעיים שמראים, אני מאוד נזהר אבל אני אומר את זה בכל אופן, שאנחנו כמו על ידי השקיה מכוונת של זרעים מסוימים או כיוונים, נדבר יותר מודרני, כן? אנחנו יכולים ממש לחוות במובן של חיוות את הקשרים במוח. אוקיי? אם אנחנו מדברים על זה במונחים בודיסטיים של תודעה, אנחנו חורצים חריצים או תלמים או נתיבים, שככל שהם יותר עמוקים, אז המים, הרי כמו שמים הולכים, הם ילכו יותר בקלות לשם. וכשהבודה מדבר על זה, מדבר על זה שמש משתף, כן? אחד הסוטות הוא משתף איך הוא ישב וממש חילק את המחשבות שלו, התבונן בתכנים של התודעה שלו, וחילק את המחשבות שלו לשני סוגים, סוגים מיטיבים, סוגים לא מיטיבים. ואז עשה איזה רפלקציה ואמר, רגע, הסוג הזה, כן? הסוג הזה יוביל לכיוונים לא טובים, לא מיטיבים. הסוג הזה יוביל לכיוונים כן מיטיבים. אז מה אני בוחר לטפח? מה אני בוחר? לאיזה תכנים אני מאפשר להיות בתודעה? בכלל להזכיר גם בשיחה שלה שיש תכנים או יש מופעים שאנחנו כן צריכים לעקור, כי הם לא מיטיבים, וברור לנו שהם לא מיטיבים. אפילו להתעקש על זה, והבודה מדבר על זה בצורה מאוד מאוד נחרצת, כן? לדעת גם לומר לא, לאן אני לא הולך. אז איזה דברים אני בוחרת כן להשקות, ולהשקות באופן מודע, וזה בכוונה, זה ברובד של הכוונה, בממד של הכוונה. אז מה אני משקע כאן? אם ברור לי שזה לא מיטיב, האם אני יכולה לא להמשיך להשקות את הזרעים האלה? ושוב, ככל שה... ערוצים האלה, ופה יש הבנה, עבודה ברמה של מודעות, ככל שהערוצים האלה יותר חרוצים בתודעה שלנו, כן? אז הם הופכים להיות יותר האופן הספונטני, הטבעי, האורגני, שבו אנחנו חווים את עצמנו, חווים את החיים, חווים אחרים. כשאנחנו קמים בבוקר, היו לנו איזה כמה בקרים כאלה, כן? עם עיניים של מטה, חוויתם כמה כאלה? מקווה, כן? יכולים לקום לבוקר עם עיניים אחרות, אבל כשאנחנו קמים לבוקר כזה, אז לא בקלות מעצבנים אותנו, נכון? לא כל כך בקלות מדבנים אותנו, לא הכל נראה לנו ככה עצורים וזה, ממש, אז אנחנו חווים את עצמנו אחרת, אנשים נראים אחרת, אפילו קשיים נראים אחרת, אפשר לומר, בחוויה ישירה, לא כתיאוריה, אוקיי? שאני מביט עם עיניים של מטה. ולכן אנחנו, בעבודה הזו, אנחנו פשוט פועלים, אנחנו מחליפים דפוסים או התניות או כיוונים או התכוונויות לא מיטיבות בהתכוונויות מיטיבות. ואנחנו עושים את זה באופן מודע יותר ויותר. ואז זה הופך להיות איך לומר את זה? האופן שבו האינטראקציה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין העולם מתרחשת באופן, שוב אני אומר, טבעי, אורגני, ספונטני יותר ויותר. אוקיי? אז זה גם התרגול וגם הפרי. אז אנחנו יוצרים תנאים, אנחנו יכולים לפעול ולעבוד עם התנאים, אנחנו מתחכים את האדמה וזורים בזרעים, וכל זה, כל המהלך הזה, מביא בסופו של דבר ריפוי מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי, כי הוא מפגיש אותנו עם מה שנמצא בתוכנו, עם המהות שלנו, כל אותם אברהם הבהרות. כן? ואנחנו פשוט, זה לא שיש לי או אין לי. התרגול שלי הוא יותר לחשוף את מה שמחוסה. אנחנו מדברים על הניברנה, המכשולים, לא דיברנו על זה פה בתרגול, יש קטגוריות של מכשולים שמפריעים לנו בתרגול, השם שלהם זה ניברנה בפאלי, זה נורא מעניין, לא נירוונה, ניברנה. והתרגום המילולי של זה, זה כיסוי. אז מה הם מכסים? מה הם מכסים המכשולים האלה? של העינות והטינה והסלידה וכל הביטויים האלה שמתפסים כדברים שמפרים לנו. מה אנחנו חווים ממש בחוויה ישירה? מה אנחנו חווים שאין בנו טינה, שאין בנו סלידה, שאין בנו עינות? מה נחשף? מה מתגלה שם? באופן טבעי, לא להסתבך עם זה יותר מדי. חוזר. אותו בלוויה שהיה לנו, הוא אמר, she was kind, she was kind. And because she was kind, people love to be around her. פשוט אנשים רצו להיות על ידה כל הזמן. Because she was kind. אז זה האינטראקציה. והפירות הם באמת באופן שבו אנחנו חיים בעולם הזה. עוד אולי שני משפטים. מאוד מעניין לראות ולמצוא את הגרעין של האהבה בכל דבר. אז למשל, פחד יכול להיות ביטוי של אהבה. איך פחד יכול להיות ביטוי של אהבה? אתם אוהבים משהו, אבל אתם חוששים להיפגע, ולכן אתם נסגרים. פחד יכול להיות גם ביטוי של אהבה. כעס יכול להיות ביטוי של אהבה. גם כעס, כן? שמשהו יקר לנו, שמשהו נחסם, שמשהו לא מתאפשר, יכול לעלות כעס. נמנע מאיתנו להיות במקום אחר, לחוות משהו אחר. לגעת במה שיקר לנו, במה שאהוב עלינו. גם זה יכול להיות ביטוי. אז אם אנחנו מודעים לכעס שלנו, אנחנו בנוכחות מלאה איתו, ממש באינטימיות, ביחס אותנטי כלפיו כאל מצב תודעה שכרגע עלה, נעים ונסיבות תמיד מעלים מצבי תודעה כאלה ואחרים, זו התחלה של מטה. זה הנגיעה הראשונה של מטה. למה? כי אנחנו מודעים ואנחנו מקבלים את עצמנו כפי שאנחנו כרגע. זה לא אומר שאנחנו לא מוזמנים לעשות עם זה גם משהו, אבל זה מתחיל בעמדה שאומרת, אוקיי, זה כך עכשיו. עכשיו נוכח בי כעס, עכשיו נוכח בי זה, או זה או זה. אני מקבל את זה כי זה כבר כאן עכשיו. זה כבר ביטוי של מטה. אני לא חייב לאהוב את זה, שאני אהיה מובן. אני לא חייב לאהוב את זה. אני לא אוהב את הכעס שלי. כן? לא. אבל זה נוכח עכשיו, זה עלה, אני מקבל שזה כך עכשיו. אז קבלה היא כבר ביטוי של מטה. ממש פשוט כך. והיא זו שמאפשרת לי כן לעשות איזה משהו, כן לראות איך אני עובד הלאה. היא קבלה של עצמנו כפי שאנחנו, היא פשוט תנועה של אהבה, תנועה של חמלה, שהיא אחד הפנים של מטה. ושוב, אולי לסיום, אהבה וחמלה חייבים להתחיל בטוב לב כלפי עצמנו. אם לא נחמול על עצמנו, אם לא נאהב את עצמנו, אם לא נקבל את עצמנו כפי שאנחנו, זה הקרקע שממנה אנחנו מתחילים לעבוד, לא נוכל להניע את המהלך הזה כלפי אחרים. וגם נניע את המהלך הזה כלפי אחרים, דיברנו על זה שיותר קל לאהוב אחרים, לחמול על אחרים וזה, זה ביטוי של הימנעות, של הפחד שלנו מלאהוב את עצמנו. חוסר היכולת שלנו לאהוב את עצמנו, זה יותר קל לי להיות שם. והבונה נותן לנו אישור לאהוב את עצמנו. הוא אומר, גם אם תחפשו ברחבי היקום כולו, לא תמצאו בריאה אחת ראויה לאהבה יותר מכם. אז יש לכם אישור מהבודה, לא ממני. אבל הוא ממשיך, מאחר שכל אדם יקר כל כך לעצמו, אל יפגעו המכבדים את עצמם בשום יצור אחר. גם הם אנחנו. ולסיום, אבל כן, זה ממש לסיום. זה לא הסיום המתוכנן, אבל זה הסיום. זה שיר קטן שהוא, לא ניכנס לזה כי זה עוד פרק שאין כבר זמן, אבל נקרא רק את השיר הזה, כי זה ביטוי של מטה נורא יפה. הוא נקרא זמן ריפוי. אולי תעצמו רגע את העיניים ונעשה על זה מדיטציה קטנה ככה, בסדר? זמן ריפוי. סוף כל סוף בדרכי אל הכן, כן בכף, בכף, כן. אני נתקלת בכל המקומות שבהם סירבתי לחיי. כל הפצעים שלא טופלו, צלקות אדומות וסגולות, הירוגליפים של כאב שנחקקו באורי ובעצמותיי. מסרים מקודדים ששלחו אותי במורד הרחוב הלא נכון שוב ושוב. אני מוצאת אותם. פצעים ישנים, כיוונים שגויים ישנים, ואני מאמצת אותם אחד אחד קרוב אל ליבי, ואני אומרת, קדוש, קדוש, קדוש. אז תודה על הנוכחות והקשבה.